say, Solidos Oshashuoi, all the words of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
אוי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום חמישי י' בתמוז תשפ, עם מסכת שבת, דף קוף י' ח'. אתם מאזינים לרדיו כולכי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשבת הבאה עלינו לטובה, שבת פרשת בלק, ובחוץ לארץ, פרשיות חוקת ובלק. הספרדים מכריזים על הצום. אחינו בני ישראל שימעו, צום הרביעי יהיה ביום החמישי. יהפוך אותו הקדוש ברוך הוא לססון ולשמחה, כדכתיב בספר זכריה פרק ח' פסוק י"ט, כה אמר השם צבקות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. אמן כן יהי רצון. אין בית מדרש ללא חידוש. היום הזה בסייעת הדשמי הגדולה, פתיח מוזיקלי, יפתח את פנינתנו החותמת את הדף היומי, המשנה היומית. אחרי שברוך השם במשך שנים, אנחנו שונים הלכות בכל יום, ואת הפנינה של שוני הלכות, פותח השיר כל השוני הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, כאמור במסכת נידה בדף עין ג', מהיום בעזרת השם ובישועתו, הפתיח המוזיקלי של פנינתנו, משנה יומית, יהיה שיר מופלא שהלחין יוסי גרין, ולפינה אחת במשנה היומית, הביצוע יהיה של חיים ישראל, ועל השני, שלומי דסקל. המילים של השיר המופלא הזה לקוחות מתוך תנא דבאליהו. הגמרא במסכת כתובות בדף קו"ב מספרת שרבנן היה רגיל שאליהו הנביא בא אליו ושונה לו את סדר אליהו. וכיוון שקרה מקרה שרבנן איתה שלא בכוונת דין, הסתלק אליהו וישב רבנן בתענית וביקש רחמים, ושב אליו אליהו. את מה שלימד אותו אליהו הנביא, לפני שאליהו עזב אותו, כתב רבנן את סדר אליהו רבה. מה שהוא לימד אותו לאחר אותו מעשה, כשאליהו חזר ולימד אותו, הוא קרא לזה סדר אליהו זוטה. ותנא דבי אליהו מדבר אודות מידות טובות, וכן אודות גן עדן וגיהינום, ימות המשיח, תחיית המתים. ושימו לב למילות השיר המקסים, שכאמור יהווה את הפתיח בסייעתא דשמיא לפנינתנו משנה יומית. ואז יהיו כל ישראל צדיקים, והקדוש ברוך הוא נוטל יצר הרע מהם. ואז יהיו כל ישראל צדיקים, ויבואו למקרא ולמשנה, וללימוד ודרך ארץ, ולעשות רצון אביהם שבשמיים. כאמור, מילים מתוך התנא דבי אליהו, הלחן של יוסי גרין, ומי שערך ועיבד והתאים את השיר הזה, שישמש כפתיח למשנה היומית, זוהי ביתנו מרים שתחיה, אשת הכהן הגדול, רבי יהודה לייב, שליטה. ישר כוחכם, תבורכו בכל מילדי מיטב, נחת עושר ועושר, כל הימים, חילכם לאורייתא. יהי רצון לפניך, אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור, ולא על תאור תמה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמיא עם מצווה אחת. מתוך התרי"ג מצוות בתורה שבכתב על פי ספר החינוך. והיום הזה מצווה ק"ד, שלא להקטיר ולהקריב על מזבח הזהב. כבר כתבנו לאל במצווה צדי ה' תשובה לשואל על צד הפשט על עניין מצוות בניין הבית הקדוש לכל ברוך הוא, ועניין היות שם כלים יקרים לעבודה ושולחן ומנורה. ואחרי זאת אין ליגה מחשבתנו במה שאינו צריך לחפש טעם, למה יצווה הכלב על לקטיר במזבח הזהב קטורת זרה? שאם כן יחייבנו לחפש למה ציווה אותנו להיות נרות המנורה שבעה ולא שמונה. ואל הפרטים אין חיקר ולא תשיג בהם המחשבה לעולם. ואם תלחצייני להשיב בפרטים על כל פנים, אומר על צד הפשט, כי לא שהקבלה תכריח לפי דברי רבותינו זיכרונם לברכה הקדושים המקובלים, שלא יהיה בפרטים טעם אחר, אלא נאמר שאחר שנתחייבנו לבנות בית ולעשות כלים, נצטווינו בהם על צד אחד מן הצדדים. ובא בהם אחד מן החשבונות שאי אפשר למעשה בלתי אחד מהן. ואולם אחר שנצטווינו בהם, באה הצוואה עליהם לעשותם כמצווה דרך קבע לעולם. ולא נוסיף ולא נגרע, כי התוספת והגירוע במכוון בשלימות קלקול, וכל מצוותיו ברוך הוא שלימות ותמימות. ואולם שמעתי כי יש למקובלים בכל אחד מן הפרטים טעמים נפלאים וסודות עמוקים. ולא היה מזבח הזהב שבהיכל משמש, אלא להקטיר עליו קטורת סמים שבכל יום בוקר וערב, ולמתן דמים עליו ביום הכיפורים מפר וסעיר, שנכנס דמם לפני ולפנים. ומתן דמים של פר כהן משיח ופר יעלם דבר של ציבור וסעירי עבודה זרה, כאמור במצוות קוף חפה לב וקוף חף בית, ומי שאלה שום דבר מדברים המפורשים בפסוק הנ"ל, הרי זה לוקה, ונוהג את המצווה הזו בזמן הבית. זוהי מצווה קוף דלת, וכעת ניגשים אנו בסייעת הדשמי הגדולה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, הלא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף קוף י"ז, במסכת שבת. בסיום השיעור, שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה, מה כוונת הגמרא שאסור לטלטל את הקורבן פסח משום שהוא בסיס לדבר האסור? והתשובה לרש"י, הכוונה שהאור נעשה בסיס לבשר שהוא אסור בטלטול משום שאינו ראוי לאכילה כעת, ולתוספות הכוונה שקודם שהבהמה נשחטה היה בסיס לדבר האסור כיוון שכל הבהמה מוקצה. שאלה שנייה, באיזה אופן מודה רבי שמעון שאינו מתכוון אסור? התשובה, באופן של ידי מעשה הוא תעשה בוודאי מלאכת איסור. שאלה שלישית, מהו התיקון הנצרך להכשיר מבוי לטלטול? והתשובה, לבית שמאי לכי וקורא, לבית הלל או לכי או קורא, ולרב לזר בית לחיים. שאלה רביעית, כמה סעודות מצילים אם נפלה דליקה במנחה? והתשובה, לתנקם המזון סעודה אחת, ולרב יוסי ג' סעודות. שאלה חמישית, לרבי אליעזר, מה הדין בהמה ובלדה שנפלו לבור ביום טוב? והתשובה, מעלה את הראשון ושוחטו בו ביום, את השני משאיר בבור ונותן לו מזונות. השאלה האחרונה על דף קוף י"ז, מדוע אין מצילין משבת ליום הכיפורים? והתשובה, משום שיוכל לתרוח ולמצוא מזונות במוצאי הצום. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שאיננו לשינו, לסיכום ולחזרה אותות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף קוף י"ז במסכת שבת. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את החי וראי אל עיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע י' בחודש תמוז תשפ"ה. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף קוף י"ח במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף י"ז עמוד ב', 14 שורות לפני סוף הדף, מן המילים, תנו רבנן שכח פת בתנור וקידש עליו היום. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. מביאה הגמרא ברייתא בעניין מי ששכח פת בתנור, תנו רבנן. שנו חכמים ברייתא המופיעה בתוספתא, שכח פת בתנור וקידש עליו היום ואין לו מה לאכול בשבת, מצילין מהתנור מזון 3 סעודות, ואומר לאחרים בואו ויצילו לכם מזון 3 סעודות. אבל הוא עצמו אסור לו לרדות את הפת מן התנור לאחרים, אף שאין להם מזון 3 סעודות, שאין אומרים לו לאדם שיחטא בשביל חברו, כפי שלמדנו לילד בדף עמוד א'. כשהוא רודה, כשהוא מוציא מהתנור לא ירדה במרדה, לא יוצאים מן התנור בכלי שרודים בו את הפת ומפרידים אותו מכותל התנור, שלא יעשה כדרך שהוא עושה בכל אלה יוציא את הפת בסכין. מקשה הגמרא, איני האם כך הוא הדין? והתנא דבי רבי ישמעאל, שנה התנא בבית מדרשו של רבי ישמעאל, נאמר בתורה בספר שמות פרק כ' פסוק י' לא תעשה כל מלאכה. משמע שאסור לעשות בשבת רק דבר שהוא מלאכה, יצא תקיעת שופר ורדיעת הפת, שהיא חוכמה ואינה מלאכה. אין איסור לעשותם בשבת, אם כן מדוע אסור לרדות את הפת במרדה לצורך 3 סעודות? מתרץ את הגמרא, אף שאין איסור לרדות במרדה, כמה די אפשר לשנו יהיה משנינן, כמה שאפשר לשנות מדרך שעושה בחול, צריך לשנות. מביאה הגמרא שצריך להשכים בערב שבת להכין את צורכי השבת. אמר רב חסדא, לעולם ישכים אדם בערב שבת להוצאת שבת, לתרוח ולזמן את צורכי השבת, שנאמר בפרשת המן, ספר שמות פרק ט"ז פסוק ה', והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו, משמע שבשעה שיביאו את המן יכינו אותו. והבאת המן הייתה לאלתר מיד בבוקר, שנאמר והלקטו אותו בבוקר בבוקר. אם כן גם ההכנה לשבת הייתה מיד בבוקר. מביאה הגמרא כמה הלכות בעניין בציאת הפת בסעודת שבת. אמר רבי אבא, בשבת אומר המאיר ריבוע דין ביום טוב, חייב אדם לבצוע לברך ברכת המוציא על שתי כיכרות. דכתיב נאמר בפרשת המן ואי, ביום השישי לקטו לחם משנה. לקטו ביום שישי מן כפול, וזכר לכך בוצעים על שתי כיכרות, אומר הריטב"א. אמר רבשי, הזין עלי לרב כהנא, ראיתי את רב כהנא דנקה תרתי ובצע חדה. אחז בידו שתי כיכרות בשעת הברכה, ובצע רק אחת. אמר, הסביר רב כהנא, הטעם שאני עושה כן, משום שלקטו לחם משנה כתיב, רק על הכיתת המן שהיא אחיזה כתוב, לחם משנה, לכן צריך לאחוז את שתי הכיכרות, אבל בציית הפת לא כתוב לחם משנה, לכן אין צורך לבצוע את שתיהן. רבי זיירה, אבי בצע, אקול השירות, היה בוצע פרוסה גדולה שתספיק לו לכל הסעודה. ואילו הרשב"א פירש שרבי זיירה בצע את שתי הכיכרות שהיו מונחים לפניו, ולא כרב כהנא שבצע רק אחת. ועשה כן לכבוד שבת, שנראה כמחבב את סעודת שבת, להתחזק ולאכול בה הרבה. אמר לרבינה לרבשי, כיצד רבי זיירה בצע פרוסה גדולה? והעמיך זה כרעפתנות, הרי זה נראה כרעפתנות. אמר לי, כיוון דכל יום הלא עביד ועיד נאו דכעביד, כיוון שבכל יום חול הוא לא עושה כן רק בשבת, לא מחזיק כרעפתנותה. אין זה נראה כרעפתנות שניכר שלכבוד שבת הוא עושה זאת. רבי ימי ורבי אסי, כמיקלה להוריפתא דעירובה, כאשר נזדמן להם פת של עירובי חצרות. עירובי חצרות עושים כאשר יש חצר שיש הרבה בתים פתוחים לתוכה, ואסרו חכמים לטלטל מבתיהם לחצר עד שיערבו, דהיינו, שגובים פת מכל בית ובית, ונותנים אותו באחד מבתי החצרות, שעל ידי כך אנחנו רואים כאילו כולם דרים באותו הבית שעיקר דירתו של אדם הוא במקום שהפת שלו נמצאת שם. וכותב רשי שפעמים העירוב מונח בביתם ופעמים בבית אחר מבתי החצר, וכשהיה מונח בביתם היו בוצעים עליו. ומפרש השפת אמת שרשי בא לפרש את לשון הגמרא, כמיקלה להוד, היינו שנזדמן להם שיתנו הם את הפת. ומשמע שלא כל שבת היה העירוב אצלם, משום שמנהגם היה שבכל שבת ייתן אחד מבני החצר פת ויזכה לכל בני החצר משלו ומונח אצלו. כשהגיעה השבת שרבי עמי ורבי אסי נתנו את הפת לערב לכל בני החצר, היו אוכלים את הפת הזו ומברכים עליה המוציא. אם כן, אומרת הגמרא, רבי עמי ורבי אסי, כי מיקלה להוריפתא דעירובה, כאשר נזדמן להם פת של עירובי חצרות שער ילויי, התחילו בה את הסעודה וברכו עליה המוציא. המרי, אמרו רבי עמי ורבי אסי, הועיל ויתוות בחד המצווה, ליתוות במצווה אחרינה, כיוון שנעשתה במצווה אחת של עירובי חצרות, תעשה בה מצווה אחרת של ברכת המוציא. רש"י לא פירש אם אכלוה בשבת או בזמן אחר, ובמיוחס לרן כתב, יש מפרשים למוצאי שבת היו מברכים עליה המוציא, ויש מפרשים שאכלוהו אפילו בשבת, ואף שנאכל העירוב בשבת מותר לטלטל בחצר, כיוון שהותר לטלטל בחצר בבין השמשות, אז הותר כל השבת, גם אם נאכל העירוב. כך גם פוסק הרמ"א באורח חיים סימן שין צדי דלת, שמותר לאכול את העירוב לאחר כניסת השבת, ואין צורך להשאיר את העירוב לכל השבת. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, כיצד מצילים אוכלין ומשקין, אם נפלה דליקה בלילי שבת מצילין מזון שלוש סעודות. מביאה הגמרא ברייתא מבארת מספר הסעודות שחייב אדם לאכול בשבת, תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא המופיעה במסכת כתובות בדף סמך דלת, כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת? שלוש. רבי חיתקא אומר חייב לאכול ארבע סעודות. לדעת חכמים, שלוש הסעודות שחייב בהם אדם, אחת בליל שבת, אחת בשחרית ואחת במנחה. והסעודה הנוספת שהוסיף רבי חיתקא, אין לה זמן ומתי שרוצה אוכלה. ולדעת חכמים, אם לא אכל סעודה אחת בליל שבת, יאכל שלוש סעודות ביום השבת, אומר הראש. והובא להלכה ברמ"א בשולחן ערוך אור החיים, סימן ר' צדי א'. ונחלקו הראשונים בעושה שתי סעודות בשחרית ומפסיק ביניהם בברכת המזון, אם עולה לו לשתי סעודות. תוסות לקמן בדף קוף י' ח' עמוד א', בדיבור המתחיל במנחה, כתבו, להוכיח שאינו עולה לו לשתי סעודות. כי לכל סעודה יש את זמנה שמרבית שחרית ומנחה. ולפי זה לכאורה, אם לא אכל בליל שבת, לא יוכל להשלים למחרת, לא כמו הראשונים שהבאנו, שאם לא אכל בליל שבת, יוכל בשבת שלוש סעודות. ואילו הרשב"א והר"ן הביאו בשם בעל ההלכות שאין חיוב סעודות אילו, להיות דווקא בשחרית בצהריים ובמנחה, אלא יכול להפסיק באמצע סעודתו שחרית בברכת המזון ולחזור ולאכול ותעלה לו לשתי סעודות. והרמב"ן הביא שנחלקו הראשונים אם ניתן לקיים את סעודות השבת בפירות ובמיני תרגימה. כותבים התוספות במסכת יומא בדף ע"ט עמוד ב' דיבור המתחיל מיני, שבפירות ודאי שאי אפשר לקיים את סעודות השבת, אבל במיני תרגימה אולי אפשר. כמו שמצינו לעניין מצוות אכילת י"ד סעודות בחג הסוכות לדעת רבי אליעזר, במסכת סוכה דף ז' עמוד א', או שמא בשבת אי אפשר משום שמקור חובת שלוש סעודות נלמד מהמן, והמן היה פת. והמאירי מביא שיש מכילים להשלים סעודה שלישית בפירות ומיני תרגימה, אבל שאר שתי הסעודות אי אפשר. אם כן, שנינו בברייתא כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת, שלוש. רב חיתקא אומר חייב לאכול ארבע. אמר רבי יוחנן ושניהם, רבנן ורב חיתקא, מקרא אחד דרשו, מפסוק אחד הם דרשו זאת, שנאמר בספר שמות פרק ט"ז פסוק כ"ה, בעניין המן שירד לישראל בזמן שהוא תם במדבר, בשבת לא ירד וביום שישי ירד גם עבור שבת. ויאמר משה, יכלו היום כי שבת היום להשם, היום לא תמצאו בשדה. רבי חיתקה סבר, הניטלתה היום. אילו שלוש פעמים היום שנאמרו בפסוק הזה הם מיותרים, וכולם אמורים על יכלוהו הנאמר בתחילת הפסוק. ובאו ללמד שצריך לאכול שלוש סעודות בשבת לבר מאורתה, חוץ מהסעודה שעליו לאכול בליל שבת. כי כיוון שסעודות אלו נלמדות מהלשון היום, אין ללמוד מהם על סעודת ליל שבת. וסעודת ליל שבת אנחנו לומדים מכך שאין השבת גרועה מיום חול, שאוכל בלילה, מסביר הבן יהוידע. הרי שבסך הכל חייב אדם לאכול בשבת ארבע סעודות, ואילו רבנן סברי, חכמים סוברים בהדי דאורתה. שלוש פעמים המילה היום שהוזכרה בפסוק הזה כוללים את כל הסעודות שצריך לאכול בשבת, גם את סעודת ליל שבת, כך שבסך הכל חייב אדם לאכול בשבת שלוש סעודות. מסביר רבנו יהוידע שאף שבוודאי אין השבת גרועה מיום חול שאוכל בו בלילה, מכל מקום צריך לימוד לרבות אכילת סעודה אחת בלילה כדי שיקבל שכר כמי שמצווה ועושה, ששכרו יותר ממי שאינו מצווה ועושה. ועוד שמכיוון שגם סעודת ליל שבת נלמדת מהלשון של הפסוק היום, לכן אם שכח או שלא עלתה בידו לאכול בליל שבת, יש לו תשלומין ביום השבת שיוכל בו שלוש סעודות. כמו שהבנו בדברי התוספות ובראש. וכותב השל"א הקדוש שמדברי רש"י משמע שלדעתו חיובם של השלוש סעודות הם מהתורה. המאירי והכל בו כותבים שאין המקראות שדרשו מהם חיוב שלוש סעודות, אלא אסמכתא. רוצה הגמרא להוכיח שמשנתנו אינה כשיטת רבי חיתקה. תנן שנינו במשנתנו נפלה דליקה בלילי שבת, מצילין מזון שלוש סעודות. מה אליו? במה מדברת המשנה? האם היא לא מדברת באופן דלא אכל עדיין את סעודת ליל שבת? ומצילים מזון רק לשלוש סעודות, היות שרק שלוש סעודות חייב אדם לאכול בשבת, ולא ארבע. אם כן מוכח מזה שמשנתנו סוברת כדעת רבנן, ולא כדעת רבי חיתקה, מחייב באכילה של ארבע סעודות בשבת. דוחה הגמרא ואומרת, לא, אין מדובר כשעדיין לא אכל סעודת ליל שבת, אלא מדובר דאכל כבר את סעודת ליל שבת, ולכן מצילים מזון רק לשלוש הסעודות ולא לארבע. כי עכשיו אין לפניו אלא חובת אכילת שלוש סעודות ביום, וכדעת רבי חיתקה. עוד הוכחה אחרת מהמשנה, שנינו במשנתנו נפלה דליקה בשחרית, מצילין מזון שתי סעודות, מה אליו? האם המשנה אינה מדברת באופן דלא אכל עדיין כלל סעודה ביום, ומצילין מזון רק לשתי סעודות ולא לשלוש? היות וביום יש חיוב לאכול רק שתי סעודות, אם כן מוכח מזה, שמשנתנו סוברת כדעת חכמים ולא כדעת רבי חיתקה, הסובר שביום עצמו ללא סעודת ליל שבת יש חיוב לאכול שלוש סעודות. דוחה הגמרא ואומרת, לא, אין מדובר שעדיין לא אכל ביום, אלא מדובר דאכל כבר סעודה אחת ביום, ולכן מצילים מזון רק לשתי סעודות, כי עכשיו אין לפניו אלא חובת אכילת שתי סעודות, וכדעת רבי חיתקה שיש חיוב לאכול ביום עצמו שלוש סעודות. הוכחה נוספת ממשנתנו, שנינו במשנתנו נפלה דליקה במנחה, מצילין מזון סעודה אחת. מה אליו? האם אין מדובר במשנתנו באופן דלא אכל עדיין סעודה שלישית, ומצילים מזון רק לסעודה אחת, היות שבזמן מנחה כבר אין לפניו אלא חובת אכילה של סעודה אחת, ואם כן מוכח שלא כרבי חיתקה, כי לדעתו אם לא אכל סעודה שלישית, עליו לאכול שתי סעודות. גם את ההוכחה הזו דוחה הגמרא ואומרת, לא, אין מדובר שלא אכל סעודה שלישית, אלא מדובר דאכל כבר סעודה שלישית. ואין לפניו, אלא חובת סעודה רביעית, כדעת רבי חיתקה, ולכך מצילין מזון רק לסעודה אחת. מנסה הגמרא להביא עוד הוכחה ממשנתנו, והעמידי קטנים שנינו בסיפה של משנתנו, רבי יוסי אומר לעולם, אפילו אם כבר אכל חלק מן הסעודות, מצילין מזון שלוש סעודות, מכלל דתנא קמא, שלוש סביר עלי. מוכח שגם תנא קמא סובר שאין חיוב לאכול יותר משלוש סעודות, שהרי בדעת רבי יוסי ברור שהוא חולק על רבי חיתקה, שהרי לדעתו אין מספר הסעודות שמותר להציל תלוי במספר הסעודות שעדיין עליו לאכול, אלא זה תלוי במספר הסעודות שחובה לאכול בשבת. ומכך שלא יתיר אלא הצלת מזון שלוש סעודות, מוכח שבשבת יש חובה לאכול רק שלוש סעודות. ואם כן גם בדעת תנא קמא מוכח שחולק על רבי חיתקה, שהרי לא חולק תנא קמא על רבי יוסי, אלא על כך שאת הסעודות שכבר אכל לא יציל. אבל הוא לא חולק על רבי יוסי בכך שמספר הסעודות שחייב אדם לאכול בשבת הוא שלוש ולא ארבע. מסיקה הגמרא אלא מחברת, אלא ברור הדבר מתניתין שמשנתנו היא דלא כרבי חיתקה, אלא כשיטת חכמים שסוברים ששלוש סעודות בשבת הם החובה. דנה עכשיו הגמרא כדעת משנויה משנה במסכת פאה. מבררת הגמרא והדת ננמה ששנינו במסכת פאה פרק ח' משנה זין. מי שיש לו מזון שתי סעודות לא ייטול מן התמחוי, תמחוי זוהי קערה גדולה שגובים במאכל מבעלי בתים ומחלקים ממנה לעניים שתי סעודות בכל יום. ומי שיש לו מזון שתי סעודות לא ייטול ממנה, שלא יהיה גוזל את העניים. ומי שיש לו מזון 14 סעודות, לא ייטול מן הקופה שיש בה מעות לפרנס עניים בני טובים, שזלזולו להם ליטול אוכל מן התמחוי, ומחלקים להם בכל ערב שבת מעות ל-14 סעודות שיספיק להם לכל ימי השבוע. והגמרא במסכת בבא בתרא בדף ח' עמוד ב' מבארת, שמן התמחוי מחלקים לעניי העולם, ומן הקופה מחלקים לעניי העיר. דהיינו שמן התמחוי היו מחלקים בין לעניי העיר ובין לעניי העולם, ומן הקופה היו מחלקים רק לבני העיר. וכוונת הגמרא היא שמחלקים מן התמחוי גם לעניי העולם. ואפשר שהטעם שהוצרכו בני העיר הן לתמחוי והן לקופה, משום שמן הקופה לא נתנו אלא לעניי העיר שמתביישים ליטול מן התמחוי בכל יום. כותב הרמב"ם הלכות מתנות עניים פרק ט' הלכה ג', מעולם לא ראינו ולא שמענו בקהל מישראל שאין להם קופה של צדקה. אבל התמחוי יש מקומות שנהגו בו ויש מקומות שלא נהגו בו, אבל המנהג הפשוט היום שיהיו גבאי הקופה מחזרים בכל יום ומחלקים מערב שבת לערב שבת. אם כן, שואלת הגמרא, מני כדעת מי שנויה המשנה הזו במסכת פאה שמבואר בה שמספר הסעודות בשבוע הוא 14, לא רבנן ולא רבי חידקה. אם נאמר שהמשנה כדעת רבנן, קשה, שהרי 15 אביין לשיטתם יש לאדם בשבוע צורך ל-15 סעודות. שתי סעודות לכל יום כפול 6 ימים זה 12 סעודות, ועוד 3 סעודות בשבת זה בסך הכל 15. ואם נאמר שהמשנה כרבי חידקה, קשה, שהרי 16 אביין לשיטתו יש לאדם בשבוע צורך ל-16 סעודות, 2 לכל יום ו-4 סעודות לשבת. משיבה הגמרא לעולם המשנה במסכת פאה כדעת רבנן היא שנויה, שהם סוברים שחייב אדם לאכול בשבת 3 סעודות. ואף על פי כן, מי שיש לו מזון ל-14 סעודות לא ייטול מן הקופה. משום דאמרין עליה, אומרים לאותו אדם, מהי דבית למיכל באפוקי שבתא אחלי בשבתא? את הסעודה שהיית רוצה לאכול במוצאי שבת, תקדים ותאכלנה ביום השבת סמוך לחשיכה, סעודה שלישית. ובמוצאי שבת לא תאכל עוד סעודה, וכך יספיקו לך 14 סעודות בשבוע. ומה שהגמרא אומרת לקמן בדף קופיוטי תמוד ב' לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת, זה דווקא למי שיש באפשרותו לעשות עוד סעודה, אבל מי שאין לו ממון וצריך ליטול מן הצדקה, אינו מחויב בסעודה הזו, כך אומר רש"י. לאחר שהעמידה הגמרא את המשנה במסכת פאה כשיטת חכמים, מבררת הגמרא אם אכן לא ניתן להעמידה כשיטת רבי חידקה. שואלת הגמרא לימה, האם נאמר שאכן משנה זו כרבנני ולא רבי חידקה? כי הרי לדעת רבי חידקה לא די ב-14 סעודות בשבוע. משיבה הגמרא, אפילו תימה רבי חידקה, אפילו אם תאמר שהמשנה במסכת פאה הולכת כשיטת רבי חידקה, לא יהיה קשה על כך ממה שמבואר שם שדי לאדם ב-14 סעודות בשבוע. משום דאמרין עליה, אנחנו אומרים לא. מהי דבית למיכל במעל אישבתא אחלה לאורתא? את הסעודה שהיית רוצה לאכול בערב שבת, תאחר ותאכלנה בליל שבת. ובנוסף, את הסעודה שהיית רוצה לאכול במוצאי שבת, תקדים ותאכלנה בשבת סמוך לחשיכה, ויספיקו לך 14 סעודות בשבוע. דוחה הגמרא ואומרת, וחיכו ליום הדמעל אישבתא בתענית המותבין עלי. כל היום של ערב שבת נושיבנו בתענית ולא יאכל כלום, שהרי את הסעודה שהיה עליו לאכול ביום שישי, הוא דוחה לליל שבת. לא ייתכן. ישבת הגמרא את המשנה במסכת פאה באופן אחר, גם לדעתו של רב חידקה. אלא אומרת הגמרא, כשהגמרא אומרת אלא סימן שהיא חוזרת בה מהתירוץ הקודם ולא מעמידה את המשנה כשיטת חכמים, משום שגם לחכמים זה דוחק שאומרים לו להקדים ולאכול בשבת את הסעודה שהיה צריך לאוכלה במוצאי שבת, שכאילו אומרים לו במוצאי שבת יצום, לא עולה לדעת. אלא לעולם המשנה סוברת או כרבנן או כרבי חידקה, ואף על פי כן מי שיש לו מזון 14 סעודות לא ייטול מן הקופה של הצדקה. משום דהמני לפי מי נשנית המשנה הזו, רבי עקיבא היא דאמר, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, כלומר לא יטיל אדם על אחרים את כבוד שבתותיו, ולפיכך אם יש לו שתי סעודות לשבת כמו בחול, לא ייטול מן הצדקה. ומדובר שאין בידו ללוות דמים ולפרוע, אלא אם כן ייטול מן הצדקה, כי אם בידו לפרוע מעצמו, חייב ללוות דמים ולקנות בהם צורכי שבת, שהרי נאמר במסכת ביצה דף ט"ו, לבו עליי ואני פורע. כך אומרים התוספות שם במסכת ביצה, בדיבור מתחיל לבו עליי. לאחר שנתבהר שהפסקה הזו של המשנה במסכת פאה יכולה להתיישב בין לדעת חכמים ובין לדעת רבי חידקה, מביאה הגמרא את תחילת המשנה ודנה אם גם היא יכולה להתיישב בין לדעת חכמים ובין לדעת רבי חידקה. אומרת הגמרא, והד אתנן, מה ששנינו שם במשנה, אין פוחתין לעני שאין לו מה לאכול העובר ממקום למקום ואינו לן במקום שהגיע אליו, לא פוחתים לו מכיכר לחם הנקנה בפונדיון שהוא מין מטבע, ו-48 פונדיונים שווים סלע, וסלע שווה 4 דינרים, ודינר שווה 6 מעות, והמעה 2 פונדיונים. אז אני שעובר ממקום למקום, לא פוחתים לו מלתת לו כיכר לחם הנקנה בפונדיון, ושיעור זה נותנים לו כאשר מ-4 סעין בסלע. מחיר 4 סעין חיטים הוא סלע, שאז אפשר לקנות בפונדיון כיכר העשוי מרבע קו חיטים, שהוא שיעור 2 סעודות, כדי שיהיה לו לאותו עני סעודה אחת ליום ואחת ללילה. הסלע הוא 48 פונדיונים, כפי שאמרנו, וסעה היא מידת נפח ששווה לשישה קבים. נמצא שכאשר ארבע סעים חיטים נקנים בסלע, דהיינו 24 קבים ב-48 פונדיונים, אפשר לקנות בפונדיון חצי קו חיטים. אלא שמחשבון זה יש להוריד מחצית שלוקח החנווני בשכרו על מה שטרח ותחן ואפה. נמצא שכיכר הנקנה בפונדיון עשוי מרבע קו חיטים, שם שש ביצים. כך רשי במסכת בבא בתרא בדף ט'. וכפי המבואר במסכת עירובין בדף פי ב', כיכר בפונדיון מארבע סעין בסלע זה מזון שתי סעודות, כרבי יוחנן בן ברוקה שם. והטעם שלא אמרו בפירוש שנותנים לו כיכר מרבע קו חיטים שיש בו מזון לשתי סעודות, ואז לא היו צריכים לציין שזה רק כאשר ארבע סעין נמכרים בסלע, כי רצו ליתן דוגמה שהייתה נהוגה בזמניהם. ובזמניהם היו כמה שיעורים לכיכרות, ומדדו החכמים וראו ששיעורו של אחד מן הכיכרות הוא כך. וציינו בכך שמחירו פונדיון. אבל כדי שלא יטעו לומר שלעולם נותנים לעני כיכר הנמכר בפונדיון, כי לפעמים השתנו מחירי החיטים בשווקים, וכיכר הנמכר בפונדיון לא יהיה בו מזון שתי סעודות, או שיהיה בו יותר מכך, לכך הוסיפו לומר שזה רק כאשר ארבע סעין נמכרים בסלע. ונשאלת השאלה מדוע נותנים לו מזון לסעודת הלילה, והרי מכיוון שעובר ממקום למקום את לינתו יעשה במקום אחר, אם כן שבני העיר שאליה יגיע הם שיתנו לו את סעודת הלילה. אלא התשובה היא, כפי שאומרים התוספות אצלנו בדיבור המתחיל דה מלווינן, שאין התמחוי מתחלק בלילה, כי בלילה אי אפשר להבחין למי נתנו ולמי לא נתנו. לכן על בני העיר שממנה הוא יוצא מוטל לדאוג על סעודתו בלילה. בכך גם מובן מדוע כשאולן בעיר מקדימים ונותנים לו מבעוד יום מזון גם ללילה, ולא אומרים שאת המזון לסעודת הלילה יקבל בלילה. משום שכאמור, אין מחלקים את התמחוי בלילה. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם לן אצלם בלילה נותנים לו פרנסת צורכי לינה. בהמשך תבהר הגמרא איזה צורכי לינה יש ליתן לו, שהרי סעודת הלילה הוא כבר קיבל. ואם שבת אצלם בשבת נותנים לו מזון שלוש סעודות לצורך שבת, כלומר שבערב שבת מוסיפים לו על מזון שתי הסעודות, עוד מזון לשלוש סעודות שיהיה לו גם עבור שבת. כך תוספות דיבור המתחיל, ועד אתנן. נמצא שיש לו מזון לחמש סעודות, א' לערב שבת, ב' לליל שבת, ג' לשבת שחרית, ד' לסעודה שלישית וה' למוצאי שבת. אם כן שואלת הגמרא למה אם נאמר שמשנה זו כרבנני שסוברים שחייבים לאכול בשבת רק שלוש סעודות ולא כרבי חיתקא שהרי לדעתו היה צריך ליתן לו עבור שבת ארבע סעודות. כי לדעת חכמים בהיכנס ליל השבת יש לו מזון לחמש סעודות, כי ביום שישי אכל ממה שהביא עמו, ושלוש סעודות אוכל בשבת וסעודה אחת במוצאי שבת וסעודה אחת לוקח עמו לדרכו. אבל לדעת רב חיתקא לא די לו בחמש סעודות, כי בשבת הוא אוכל ארבע סעודות וסעודה אחת צריך שישאר לו לדרכו, אם כן אין לו סעודה למוצאי שבת. דוחה הגמרא לעולם אפשר לומר שהמשנה היא כרבי חיתקא, וכגון דאיקא סעודה בהדי, יש לעני סעודה אחת שהביא עמו, שכן היה רגילות שבכל פעם שיוצא מהעיר יש לו סעודה אחת שנשארת לו מהשתי סעודות שמקבל. כפי שאומרת הגמרא בהמשך, שאין משלחים אותו ריקם, והטעם בזה הוא כדי שיהיה לו פת בסלו, שאינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו, ולא יהיה רעב כל כך. כך מסבירים התוספות במסכת בבא בתרא בדף ט עמוד א דיבור המתחיל אין. אומרת הגמרא דאמרינן לה שאומרים לו הדאיקא בעדך אחלה, הסעודה שיש איתך תאכל בערב שבת וממילא יספיקו לך חמש הסעודות שקיבלת מבני העיר, ארבע מהם תאכל בשבת ואת החמישית תאכל במוצאי שבת. מקשה הגמרא וכי אזיל בריקן אזיל, וכי לאחר השבת בעוזבו את העיר ילך לדרכו ריקם ולא שיהיה אצלו סעודה אחת. מתרצת הגמרא דמלווינה לה סעודה בעדי, נותנים לו ביום ראשון עוד סעודה לדרך, והטעם שהמתינו לתת לו צורך סעודה זו רק לאחר השבת ולא נתנו הוא לו בערב שבת ביחד עם שאר הסעודות שקיבל אז, וכמו בכל שאר הימים שנותנים לו מזון לשתי סעודות כשאחת מהם היא כדי שיהיה לו לדרכו, ולא ממתינים מליתן לו סעודה זו רק קודם צייתו, משום שהשובט בעיר זמן יציאתו מן העיר איננה מיד סמוך לחלוקת הסעודות אלא לאחר השבת. כך תוספות בדיבור המתחיל ועד אתנן. שנינו במשנה במסכת פאה שהביאה הגמרא לאל שאני הנודד ממקום למקום ובא לאיזו עיר ודעתו ללון בה, מלבד מזון שתי סעודות שמקבל נותנים לו פרנסת לינה. מבררת הגמרא מהי פרנסת לינה, הרי הוא כבר קיבל מזון שתי סעודות ואחת מהם היא שיהיה לו סעודה בלילה. אמר רב פאפא, פרנסת לינה אינה מזון לאכילה אלא איפוריה מיטה ובי סדיה, לבדי מן הריג להניח תחת מרשותיו. מביאה הגמרא ברייתא אודות הדחת קערות בשבת. תנו רבנן שנו חכמים בברית הקערות שאכל בהם בשבת ערבית בלילה מדיחן כדי שיהיה ניתן לאכול בהם בסעודה של שחרית, שיות והדחה זו היא לצורך השבת היא מותרת, וקערות שאכל בהם בשחרית מדיחן כדי שיהיה ניתן לאכול בהם בצהריים, וקערות שאכל בהם בצהריים מדיחן לאכול בהם במנחה בזמן מנחה. אבל קערות שאכל בהן מן הזמן הראוי להתפלל תפילת מנחה ואילך שוב אינו מדיח, משום ששוב אינו אוכל לו סעודה בשבת, ונמצא שהדחה זו היא לצורך חול ואסור להכין בשבת לצורך חול. אבל כוסות וכיתוניות וצלוחיות שהם מיני כלי שתייה מדיח והולך כל היום כולו לפי שאין קבע לשתייה, אין זמן קבוע לשתייה, ובמשך כל היום צריכים את הכוסות לשתות בהם, וגם מן המנחה ואילך הדחתני לצורך שבת. אומר המשנה ברורה, אם ברור לו שלא ישתה עוד, שוב אסור להדיח את הכוסות. סימן שין חף ג' סעיף קטן חף ת'. מביאה הגמרא שמועה במעלת האוכל שלוש סעודות בשבת. אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, בשם רבי יהושע בן לוי משום, שהוא אמר זאת משום בר כפרה, כל המקיים שלוש סעודות בשבת ניצול משלוש פורנויות, מחבלו של משיח מהייסורים שיהיו בדור שהמשיח יבוא, ומדינה של גיהינום מן העונש הצפוי לרשעים בגיהינום ומלחמת גוג ומגוג. מנקת כל המקיים ולא נקת כל האוכל, משום שיש האוכלים ג' סעודות של שבת להנעת גופם. אגם שאף זה מצווה, אבל אין בכך כדי שיהיה נרשם ונחקק קיום נפשו בגופו, שזה נעשה רק כשעושה לשם מצווה ולשם שמיים. כלשון הכתוב בישעיה פרק נ"ח פסוק י"ד, אז תתענג על השם. ולכך דקדק לומר כל המקיים, כלומר שאוכל את ג' הסעודות שבת באופן כזה שנחקק קיום נפשי בגופו. וניצול ממלחמת גוג ומגוג. מלחמת גוג ומגוג תהיה קודם הגאולה, שאז יבוא המלך גוג עם עמו ומגוג ביחד עם עמים נוספים ויעלו ללחם עם ישראל. והקדוש ברוך הוא יטיל מהומה ביניהם ויפלו לפני ישראל. כמו שמבואר בנביא יחזקאל, פרקים ל"ח ול"ט. ובפרי צדיק של רבי צדוק הכהן, העריך לבאר כיצד יקוימו הבטחות אילו במקיימי שלוש סעודות שבת שלא זכו להיות בימות המשיח. כותב המערשה שלכך המקיים שלוש סעודות השבת ניצול משלוש צרות אילו, כי שלוש צרות אילו יבואו קודם ימי השביטה והמנוחה לצדיקים, אשר השבת מורה עליהם. ועל כן השומרו ומענגו כראוי בג' הסעודות, ראוי שגם אילו ימי הצרה יהיו לו ימי מנוחה ושלום, ואין צרה שוב אחריה. והבח באורח חיים סימן ריש צדי א', כתב לבאר על פי דברי הטור, ששלושה ענייני התפילה שיש בשבת, אתה קידשת, ישמח משה ואתה אחד, הם כנגד שבת בראשית, שבת מתן תורה ושבת לעתיד לבוא. וגם שלוש הסעודות הם כנגד שלושה אלו. ולכך, בזכות קיום הסעודה הראשונה שכנגד שבת בראשית ניצול מחבלי משיח. ובזכות קיום הסעודה השנייה שכנגד שבת של מתן תורה ניצול מגיהינום שאינו שולט בלומדי תורה. בזכות הקיום של הסעודה השלישית שכנגד שבת לעתיד לבוא, ניצול ממלחמת גוג ומגוג שתהיה לעתיד לבוא. ואירת הגמרא שדבר זה נלמד בגזירה שווה יום יום. אומרת הגמרא שינצל המקיים שלוש סעודות בשבת מחבלו של משיח נלמד בגזירה שווה יום יום. כתיב אחר כתוב כאן לגבי שבת יום שנאמר ויאמר משה יכלו היום. וכתיב אתם כתוב שם בנבואת מלאכי על ביאת משיח. יום כמו שנאמר הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. דהיינו קודם שיבוא משיח בן דוד. ללמד שעל ידי סעודות שבת ינצל מהייסורים שיהיה קודם בו. אומר המערשה ואף שהפסוק מדבר על יום שיבוא המשיח וחבלו של משיח הוא קודם בו המשיח. מכל מקום לומדים מהפסוק שינצל מחבלו של משיח ויזכה ליום בו. ושינצל המקיים שלוש סעודות בשבת מדינה של גיהנום גם כן נלמד בגזירה שווה יום יום. כתיב אחר כתוב לגבי שבת יום וכתיב אתם כתוב לגבי גיהנום יום. כנאמר בספר צפניה פרק א' פסוק ט"ו יום עברה היום ההוא. ללמד שעל ידי סעודות שבת ינצל מדינה של גיהנום. ואף שפשטות כוונת הכתוב, יום עברה אינו עונש של הגיהנום, אבל מכל מקום מצינו בחזל, במסכת בבא בתרא בדף י', שפרשו לעניין גיהנום. ושינצל המקיים שלוש סעודות בשבת ממלחמת גוג ומגוג, גם נלמד בגזירה שווה, יום יום, כתיב אחר יום וכתיב אתם, כתוב שם בעניין מלחמת גוג ומגוג יום, כמו שנאמר ביום בו גוג, ללמד שעל ידי סעודות שבת ינצל ממלחמת גוג ומגוג. אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מיצרים, בלי קץ וגבול, שנאמר, לאחר הפסוק וקראת על השבת העונג, נאמר, אז תתענג על השם, והרכבתיך על במתי ארץ, ואכלתיך. נחלת יעקב אביך, הרי שהמענג את השבת יקבל נחלה כיעקב, ולא נחלה כפי שהובטחה לאברהם, שכתוב בו, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. ומשמע רק ארץ זו ולא יותר, וגם לא נחלה כפי שהובטחה ליצחק, שכתוב בו, כי לך ולזרחה אתן את כל הארצות האל, האלו ולא יותר, אלא כיעקב שכתוב בו, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, בלי גבול. ויעקב שמר את השבת שנאמר ואיחן את פני העיר שקבע תחומין עם דמדומי חמה. ובחידושי הגריזה לתורה כתב שנחלת אברהם ויצחק היא ארץ ישראל עצמה לגבולותיה, אבל יעקב הובטחה נחלה בלי מיצרים, כלומר שאינה מוגבלת לגבולי ארץ ישראל, אלא גם מה שיכבשו ישראל יחשב בכלל ארץ ישראל. וזה מידה כנגד מידה שכשם שהוא מפזר מעות בלי שיעור לצורך שבת, כך ייתנו לו נחלה בלי שיעור. ולא אמר שפי ראה שכשם שעונג שבת הוא דבר רוחני לנפש יתירה, לזכות בה ליום שכולו שבת, שאין לה גדר במקום, כך שכר העונג ההוא אין לו גדר במקום שאין לו שיעור. רב נחמן בר יצחק אמר כל המענג את השבת ניצול משיעבוד המלכויות שבגלויות. מידה כנגד מידה משום שהוא קיבל עליו עול שבת מעבירים ממנו עול גלויות, אומר הבית יוסף באור החיים סימן רשמם ב'. ודבר זה נלמד, ממד הכתיב אחר כתוב כאן, בעניין השבת, וקראת על השבת עונג, אז תתענג על השם וירכבתיך על במתי הארץ, וכתיב האתם כתוב שם בברכת משה את בני ישראל לפני מותו, אשריך ישראל מחמוך, עם נושה בה השם, ויכחשו אויביך לך, ואתה על במותמו תדרוך. וכמו ששם הלשון במות, במותמו נאמר לגבי זה שאויבי ישראל ישועבדו תחתיו, כך גם הלשון במות הנאמר כאן, במתי מלמד שהמענג את השבת ישועבדו תחתיו אויבי ישראל, והוא ינצל משעבודם. אמר רב יהודה, אמר רב, כל המענג את השבת נותנים לו משלות ליבו, כדי שיוכל למלות חפצו מכל עונג שירצה. המהרש"א כתב שכיוון שמצד אחד הוא מפזר ממונו ומוציא הוצאות מרובות כדי לענג את השבת, מצד שני אינו רשאי לבקש צרכיו בשבת, ולכן כדי שלא ידאג על הוצאתו, הובטח לו שאף שאינו שואל את צרכיו בפה, ימלא השם משלות ליבו וייתן לו מה שהוציא. ועל כן אמרו חז"ל במסכת ביצה בדף ט"ז עמוד א', כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכיפורים, ויש גורסים ועד ראש השנה, חוץ מהוצאת שבתות והוצאת ימים טובים, שאם פיחת פוחתין לו, ואם מוסיף מוסיפים לו. אז אומר רב יהודה, בשם רב, כל המענג את השבת נותנים לו משלות ליבו, שנאמר בתהילים ל"ז, והתענג על השם וייתן לך משלות ליבך. עונג זה, התענג, שכתוב בפסוק איני יודע מהו, שהרי לא מצינו שיהיה מותר להתענג וללך אחר המותרות. כשהוא אומר, וקראת על השבת עונג, פסוק בספר ישעיה פרק נ"ח פסוק י"ג, הווה אומר, שמה שכתוב התענג זה עונג שבת. על כך מסיים הפסוק, וייתן לך משלות ליבך. הרי שכל המענג את השבת נותנים לו משלות ליבו. ורר את הגמרא, במה מענגו את השבת? משיבה הגמרא, רב יהודה בריידר, רב שמואל בר שילת משמי דרב אמר, בתבשיל של טרדין, סלק, ודגים גדולים, יש גרסה בדגים קטנים, וראשי שומין, שהם דברים חשובים. בזמנם אומר רש"י, ראשי שומים היו דבר חשוב. וכן בכל מקום ומקום, יענגו במאכלים ובמשקים החשובים להם עונג. לפי שמן הסתם, יש לרוב בני אדם עונג באכילת בשר יותר משאר מאכלים ובשתיית יין יותר משאר משקים. לכך יש להם להרבות בבשר ויין כפי יכולתם והשגת ידם, כמבואר בשולחן ערוך אור החיים, סימן ריש נון סעיף ב'. כך אומר המשנה ברורה בסימן ריש מ"ב סעיף קטן א'. רבך מביא דברי הגמרא במסכת העירובין בדף כ"ט, אמר רב חיסדא, תבשיל של טרדין יפה ללב וטוב לעיניים וכל שכן לבני מעיים. ובמסכת בבא קמא בדף פ"ב שנינו, חמישה דברים נאמרו בשום, מזביע ומשכין דהיינו מחמם את הגוף, ומצעיל פנים ומרבה הזרע והורג את הקינים שבבני המעיים. יש אומרים מכניס אהבה ומוציא את הקינה. ובשלה כתב ששמע שרק כשהוא מבושל מביא לידי הדברים הללו, וכשהוא חי אינו בריא. אומרת הגמרא, רפי ברש"י אמר, אפילו אם עושה רק דבר מועט משום שהשעה דחוקה לו, ולכבוד שבת עשהו, הרי זה עונג שבת כיוון שעשהו לכבוד שבת. שואלת הגמרא, מה זה הדבר המועט שעושה אותו לכבוד שבת? משיבה הגמרא, אמר רב פאפה, קסה דארסנה, דגים קטנים מטוגנים בשומן, קרביהם ובקמח. מביאה הגמרא כמה שמועות במעלת שמירת שבת. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, כל המשמר שבת כהלכתו בלא לחללו, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, אנוש היה בנו של שת, שהוא בנו של אדם הראשון, ובדורו התחילו לעבוד עבודה זרה. כנאמר בספר בראשית פרק ד' פסוק חבב, אז אוכל לקרוא בשם השם. וכפי שפירש רש"י שם, אוכל הוא מלשון חולין. כלומר שהתחילו לקרוא את שמות האדם בשמו של הקדוש ברוך הוא, לעשותן אלילים ולקרותן אלוהות. אז כל המשמר שבת כהלכתו בלא לחללו, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלין לו על כך, מפני ששבת שקולה כנגד כל המצוות, שהיא מורה השגחה וחידוש בעולם. השומר שבת כהלכתו בוודאי שעבודה זרה שעובד, אינו מפני שמאמין בה, ולכן נמחל לו על ידי תשובה. כך אומר רבי יוסף באור החיים סימן ריש מ"ב. ולמרות שמבואר במסכת יום הדף פ"ו, שאם עבר על איסורי כריתות ומיתת בית דין, תשובה ויום הכיפורים תולים, ואיסורים ממרקים, אומר התז שאם עשה תשובה ושמר שבת כהלכתה, מועילה התשובה שיהיה נמחל לו. אומרת הגמרא שנאמר בספר ישעיה פרק נ"ו פסוק ב', אשרי אנוש יעשה זאת שומר שבת מחללו. אל תקרא בפסוק מחללו, אלא תקרא מחול לו. לומר שכל השומר שבת, אפילו עובד עבודה זרה, מוחלים לו. וזה נלמד מכך שהיה צריך להיות כתוב שומר שבת מחלליה, בלשון נקבה, כלשון הפסוק מחלליה מות יומת, ועוד שכל המילה מחללו היא מיותרת. אלא הפסוק בא לומר שמחו לו, כך מסביר המהרש"א. מזה שלא נקט הנביא ואמר אשרי אדם יעשה זאת, אלא אמר אשרי אנוש יעשה זאת, דרשו שאפילו שהם כדור אנוש שיש בהם שמץ עבודה זרה, נמחה להם. אמר רב יהודה, אמר רב, אומר רב יהודה בשמו של רב, אלמלא אילו שמרו ישראל שבת ראשונה לאחר שנצטוו על שמירת שבת, לא שלטה בהן אומה ולשון, שנאמר בספר שמות פרק ט"ז פסוק ז', לאחר שמשה רבינו אמר שלא לצאת ללקוט מן בשבת, ויהיה יום השביעי יצאו מן העם ללקוט, שיצאו ללקוט מן בשבת, ובכך חיללו את השבת. וכתיב בתרי, לאחר מכן נאמר, לאחר הפרשה הזו, ויבוא עמלק ויילחם עם ישראל. הרי שהמלאק בא להילחם עם ישראל רק לאחר שחיללו את השבת, אבל אילו שמרו שבת ראשונה, לא היה יוצא להילחם עם ישראל. שואל תוספות לאל בדף פז עמוד ב', אומרת שם הגמרא שישראל נצטוו על שבת במרה, ולאחר מכן כתוב היסו מעילים, ואותו היום שבת היה. ואם כן, כשיצאו ללקוט מן בשבת, זו לא הייתה השבת הראשונה לאחר שנצטוו. תרץ התוספות הראש, שבמרה ציווה הקדוש ברוך הוא את משה על השבת, והוא לא אמרה לישראל עד לאחר שירד המן. ואם המלאק לא היה בא להילחם עם ישראל, לא היו שום עם ולשון באים להילחם בהם, משום שהיו יראים מן הניסים שנעשו להם במצרים ובים סוף, אבל מאחר שבא המלאק, אף שהשיבו לו גמולו בראשו, מכל מקום נתן יד לאומות להילחם עם ישראל. כך אומר רבית יוסף באור החיים סימן רשמם ב' בשם מארי אבו אב. אמר רבי יוחנן משום בשם רבי שמעון בן יוחאי, אלמלא אילו משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן, מיד נגלים, שנאמר בספר ישעיה פרק נ"ו פסוק ד', כה אמר השם לסריסים, מי שאינם יכולים להוליד אשר ישמרו את שבתותיי, משמע שתי שבתות, כי מיעוט רבים זה שניים. וכתיב בתרי נאמר לאחר הפסוק הזה, והביאותים אל הר קודשי, שנאמר לגבי הגאולה. בהמשך שם נאמר שהסריסים יזכו לבנתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם. טוב מבנים ומבנות שם עולם אתן להם אשר לא ייקרת. והבטחת הגאולה לא נאמרה רק לסריסים אלא לכל השומר שבת. כמו שנאמר בהמשך, כל שובר שבת מחללו ומחזיקים בבריתי והביאותים אל הר קודשי. חוזרת הגמרא למצוות אכילת שלוש סעודות ומביאה על כך שמועה בשם רבי יוסי שאמר יהיה חלקי, כפי שמיד אומר הגמרא. ואגב זה מביאה שמועות נוספות שהשתמש בהם רבי יוסי בביטוי הזה. אמר רבי יוסי יהיה חלקי מאוכלי שלוש סעודות בשבת. מביאה הגמרא כמה דברים שרבי יוסי אמר עליהם יהיה חלקי, ומבאר המהרש"א שדברים אלו אינם חשובים בעיני האנשים לדקדק בהם, ולכן אמר שיהיה חלקו עם המקפידים עליהם כדי לזרז את האנשים בכך. והריף כותב לפרש באופן אחר שכוונת רבי יוסי בזה הייתה שהגם שיש בדברים הבאים איזה נדנות של חטא או שאינם לכתחילה וכיוצא בו, בכל זאת יהיה חלקי עמהם. וזהו שאמר יהיה חלקי מאוכלי ג' סעודות, כוונתו הייתה שגם אם אכל ג' סעודות בשבת יצא ידי חובתו להוציא מדעתו של רב חיתקה, שאמר לנו לעיל בדף קי"ז עמוד ב' שצריך לאכול בשבת ד' סעודות. אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי יהיה חלקי מגומרי הלל בכל יום. גומרי הלל פירושו לפי אהבה אמינה שהכוונה ללל שאומרים ברגלים. קורא הלל שלם הכולל את הפרקים לא לנו ואהבתי. כי אמירת הלל בראש חודש הנאמרת בדילוג אינה נקראת אלא קריאת הלל. אם כן אומר רבי יוסי יהיה חלקי מגומרי הלל. שואלת הגמרא, איני? והרי זה אינו נכון, כי קשה על זה וכי מותר לגמור את ההלל בכל יום. ואמר מר, הרי נאמרה שמועה בשם אחד החכמים הקורא הלל בכל יום. הרי זה מחרף ומגדף, שנביאים הראשונים תקנו לומר הלל בזמנים מיוחדים לשבח והודיה, וזה הקוראה תמיד שלא בזמנה אינו אלא כמזמר שיר ומתלוצץ. המהרש"א מוסיף, משום שהלל נתקן בימים מיוחדים על הנס כדי לפרסם שהקדוש ברוך הוא בעל היכולת לשנות טבע הבריאה כמו ששינה בימים אלו, ונמצא שמי שאומרו בכל יום לא יתפרסם אומרו על הנס גם בימים הראויים לפרסם ניסי השם, והרי זה כמחרף ומגדף שאין בידו חלילה לשנות טבע הבריאה. ואומר המגן אברהם בסימן תקפ"ד שכל זה כשאומרו דרך שירה, אבל האומרו דרך תחינה כמו רבים הגומרים תהילים בליל יום הכיפורים או האומרים תהילים בכל יום ויום, ודאי שאינם בכלל מחרף ומגדף, כיוון שאינם אומרים דרך שירה אלא דרך תחינה. מתרץ את הגמרא כי כאמרינן, מה שאמר רבי יוסי יהיה חלקי מגומרי הלל בכל יום, כוונתו הייתה בפסוקי דזמרה, בשני מזמורי הילולים שהם הללו את השם מן השמיים בתהילים קמ"ח, והללו כל בקודשו בתהילים קנ"ן, שהמזמורים הללו חשובים משום שיש בהם הילולים הרבה, ובכל אחד מהם 10 הילולים מלבד הללויה שבראש ובסוף המזמור. אילו הריף והרמב״ם והטור כתבו שהכוונה מתהילה לדוד בתהילים קמ"ה ועד כל הנשמה תהלל כה בתהילים קנ"ן. השמיענו בכך רבי יוסי, שלא נאמר שגם האומר פסוקי דזמרה בכל יום הרי הוא מחרף ומגדף כמו האומר הלל. לכך אמר רבי יוסי יהיה חלקי מגומרי הלל בכל יום שהם פסוקי דזמרה. כך מסביר אריאף על העין יעקב. אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי יהיה חלקי ממתפללים דמדומי חמה, כלומר כשהחמה אדומה והיינו תפילת שחרית מיד אחרי הנצח חמה ותפילת מנחה סמוך לשקיעת החמה. השמיענו בכך רבי יוסי, שלא נאמר שלכתחילה ראוי להמתין מלהתפלל שחרית עד שיהיה יום גמור ותייצא השמש על הארץ, וכן ראוי להקדים תפילת מנחה לשקיעת החמה הרבה. כך הסברו של הריף על העין יעקב. אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, מצווה להתפלל עם דמדומי חמה. אמר רבי זירא מהיקרא, מהו הפסוק בו נרמז הדבר הזה, שנאמר בתהילים עין בית יראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים. יראוך עם שמש, היינו תפילת שחרית שצריכה להיות עם הנץ החמה, ולפני ירח זו תפילת מנחה שצריכה להיות קודם אור הירח עם שקיעת החמה, כלומר בעוד השמש לא שקע. ולפי זה נמצא שלכתחילה יש להתפלל תפילת מנחה סמוך לשקיעת החמה ולא קודם לכן, ולמרות שנאמר בגמרא במסכת ברכות בדף חפתת עמוד ב', שבמערב הלייטה היו מקללים מי ששואב ומתפלל מנחה עם דמדומי חמה, שמה תתערף לו השעה על ידי אונס ויעבור הזמן. מכל מקום זה רק בשוהה עד סמוך לשקיעה ממש, כמו שמבואר בבית יוסף וכמו שהביא השערי תשובה, שהאריז"ל נהג להתפלל מנחה עם שקיעת החמה. ואמר רבי יוסי, יהיה חלקי ממיתי בחולי מאיים שמתייסרים בייסורים ומתמרקים בעוונותיהם. ואמר מר, שהרי נאמרה שמועה מאחד החכמים, רובן של צדיקים מיתים בחולי מאיים למרק את עוונותיהם. וישמיענו בכך רבי יוסי שלא נאמר שכיוון שהוא חולי מאיים ואין גופו נקי ואינו יכול להניח תפילין ואין תפילתו זקה, אלא אדרה בחולי המאיים ממרקים עוונותיהם להיות נקיים וטהורים כמלאכי השרת. ותוסות פרשו בשם המדרש בדיבור המתחיל רובם, כדי למרק אכילה מן המעיים להיות נקיים וטהורים כמהלכי השרת. ואמר רבי יוסי, יהיה חלקי ממיתי בדרך מצווה, מן המיתים בעת שעוסקים במצווה. ואף ששלוחי מצווה אינם ניזוקים, היינו דווקא שלא יהיו ניזוקים על ידי עסק המצווה עצמה. אבל בעת עסק המצווה ייתכן שיוזקו, כך אומר המהרש"א. ואמר רבי יוסי, יהיה חלקי ממכניסי שבת בטבריה שמכניסים שבת מבעוד יום, מפני שטבריה נמוכה והערים שסביבותיה מסתירים את אור השמש, וסבורים שחשיכה כשעדיין יום. וממוצאי שבת בציפורי שיושבת בראש ההר, ובעוד ששוקעת החמה נראה שם אור גדול, וסבורים שעדיין לא שקע החמה ומאחרים להוציא את השבת. רבי עקיבא איגר הביא בגיליון השס בשם הרי מיגש, שכוונת רבי יוסי בזה היא שיהיה באותה שבת הן בטבריה בכניסת השבת והן בציפורי ביציאת השבת, כי מותר בשבת ללכת מטבריה לציפורי, כי אין ביניהם יותר מתחום שבת. ואילו הרייף על העין יעקב בייר, שכוונתו שיהיה בשבת או בטבריה או בציפורי. וישמיענו בכך רבי יוסי, שלא נאמר שבכך שהוא בטבריה בכניסת השבת, הרי הוא פוגם ביציאת השבת, שמקדימים להוציא אותה בטבריה, וכן משהו בציפורי ביציאת השבת הוא פוגם בכניסת השבת שמאחרים אותה בציפורי. ולכך אמר, יהיה חלקי, כי כולם רצויים לפני הקדוש ברוך הוא. ואמר רבי יוסי, יהיה חלקי ממושיבי בית המדרש שהם החזנים השמשים, שאוספים את התלמידים בכל יום לבוא לבית המדרש, ולא מעמידי בית המדרש, שהם הממונים לומר, הגיע העת לעמוד ולאכול. המהרש"א כתב לפרש שדרכן בבית המדרש היה שיש היו יושבים בשורות שורות ויש מהם שהיו עומדים, ועל כך אמר רבי יוסי שיהיה חלקו מיושבי בית המדרש הם לא ממהרים לצאת מבית המדרש ולא מן העומדים הממהרים לצאת משום שקשה להם העמידה. ועוד פירוש, מושיבי בית המדרש הם התלמידי חכמים שיושבים כל היום ועוסקים בתורה בבית המדרש. מעמידי בית המדרש הם תומכי התורה המהנים תלמידי חכמים מנכסיהם ונותנים להם פרנסתם כדי שיוכלו לעסוק בתורה, ובית המדרש עומד עליהם, שאם אין קמח אין תורה, אבל זה אמר רבי יוסי שיהיה חלקו מהלומדים עצמם, ולא מהמעמידים, כמו שאמרו חז"ל במסכת ברכות דף למד עמוד ב', כל הנביאים לא נתנבאו אלא למשיא ביתו לתלמיד חכם, ולעושה פרקמטיה לתלמיד חכם, ולמהנה תלמיד חכם מנכסיו. אבל תלמידי חכמים עצמם, עין לא ראתה אלוקים זולתך, יעשה למחכים לו, דהיינו את השכר של התלמידי חכמים, עין לא ראתה. הקדוש ברוך הוא לא הראה את זה לאף אחד. השכר הגדול מכולם. ואמר רבי יוסי, יהיה חלקי מגבאי צדקה אוספים צדקה ולא ממחלקי צדקה לעניים. הצדקה נגבית על ידי שני גבאים ומתחלקת על ידי שלושה גבאים. כך אומר רש"י על פי דברי הגמרא במסכת בבא בתרא בדף ח עמוד ב. ומכאן משמע קצת שאותם שני הגבאים שגבו את הצדקה לא בהכרח הם שניים מהשלושה המחלקים, שהרי רבי יוסי אמר יהיה חלקי מן הגובים ולא מן המחלקים. ולמה אמר זאת רבי יוסי? שהמחלקים עליהם לבדוק כל אחד ואחד כמה הוא צריך, ופעמים שדעתם קרובה לרחם על עני אחד ולחלוק לו יותר מן הצריך לו, וכן פעמים שנותנים לו פחות מהצריך לו. והבית יוסף ביורד היה סימן ריש נון זין, מביא בשם המורדכי לשון רשי, משום שהמחלק מרבה לקרוביו וגוזל שער העניים. ואמר רבי יוסי, יהיה חלקי ממי שחושדים אותו בעבירה ואין בו את העבירה הזו. וכותב הריטב"א שמי שחושדים בו ואין בו, זוכה לכפרה גדולה על שסובל הרבה, ולכך אמר שיהיה חלקו עמהם. אמר רב פאפה, לדידי חשדן ולא אבי בי, אותי חשדו ולא היה בי הדבר שבו נחשדתי. אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי, חמש בעילות בעלתי, ובכך נטעתי חמישה ארזים בישראל, ילדתי חמישה בנים חשובים כארזים, שמכיוון שנסמכו להוראה, החשיבם ודימה אותם לארזים שהם אילנות חשובים, כמו שמצינו בכמה מקומות במקרא, כמו כארז בלבנון נשגה ועוד, מסביר המהרש"א. ואומרת הגמרא, אומן אינון, מי אילו? משיבה הגמרא, רבי ישמעאל ברבי יוסי, ורבי אלעזר ברבי יוסי, ורבי חלפתא ברבי יוסי, ורבי אבטילס ברבי יוסי, ורבי מנחם ברבי יוסי. מקשה הגמרא ואיכא, והרי יש גם את ורדימס שהוא בנו של רבי יוסי, מדוע הוא לא נמנה? ואין לומר שלא מנה רבי יוסי אלא את אותם שנסמכו להורות בישראל ונקראו רבי, כפי שכינה אותם הרזים, וורדימוס לא נסמך ולא נקרא רבי ורדימוס. אי אפשר לומר כך, משום שאם כן, לא היה לו לומר חמש בעילות בעלתי, כיוון שבעל יותר ואף הוליד בן שישי, כך מסביר המהרש"א, מתרצת הגמרא, מדוע לא מנו את ורדימס? היינו ורדימס, היינו מנחם. מנחם זהו ורדימס, ומה עיקר היא ללמה נקרא שמו ורדימס? מפני שפניו דומים לוורד, כלומר נהה כוורד. מקשה הגמרא לממרא, האם ניתן לומר דרבי יוסי מצוות עונה לא קיים? שהרי אמר שבעל רק חמש בעילות. מתרצת הגמרא, אלא אימה, אלא כך תאמר שרבי יוסי אמר חמש בעילות, בעלתי ושניתי מיד פעם שנייה כדי שיהיו לי בנים סחרים. כפי שאומרת הגמרא במסכת עירובין דף קוף עמוד ב', הרוצה שיהיו בניו סחרים, יבעול וישנה. מביאה הגמרא כמה מאמרותיו של רבי יוסי שהשתמש בלשון מימי. אמר רבי יוסי, אף משיחת חולין שלי יש ללמוד חוכמה, שמימי לא קריתי לאשתי אשתי ולשורי שורי, אלא לאשתי ביתי, שהיא עיקר של בית, ולשורי שדי, שהוא עיקר של שדה. והמהרש"א כתב שהפירוש הזה של רש"י דחוק, וכי היה רבי יוסי מתפאר בכך שאף שיחות חולין שלו הם דברי חוכמה, אלא יש לפרש, אומר המהרש"א, שלכך קרא לאשתו ביתו כדי לזרזה בכל צורכי הבית, ולכך קרא לשורו שדה כדי לזרז את עבדיו שיהיו זריזים בעבודת השדה, כמו השור. אמר רבי יוסי, מימי לא נסתכלתי במילה שלי מרוב צניות, מקשה הגמרא, איני, והרי זה אינו נכון, כי קשה על זה, ואמרו לי, הרי שאלו לרבי, מה הייתה, מה? מדוע קראו לך רבינו הקדוש? אמר לו, אז הוא השיב להם, משום שמימי לא נסתכלתי במילה שלי, ואם גם רבי יוסי לא הסתכל במילה שלו, היו צריכים לקרוא גם לרבי יוסי, רבינו הקדוש. מתרצת הגמרא, ברבי מילתא אחריתא אבי בי, אצל רבי היה בו דבר אחר, שלכן נקרא רבינו הקדוש, שלא הכניס ידו תחת אבנתו מן האבנת ולמטה. ראינו שמאסף של רבי יוסי היו מחמת צניעות, ואילו מאסף של רבינו הקדוש היו מחמת ערעור עבירה, ולכן נקרא קדוש. כי בכל מקום שתמצא גדר ערווה, נאמר בו קדושה, מסביר המהרש"א. ולכאורה, מדוע כאשר שאלו את רבי מדוע נקרא רבינו הקדוש, הוא ענה מגלל שהוא לא הסתכל במילה? מדוע הוא לא ענה משום שלא הכניס ידו תחת אבנתו, שזה הטעם האמיתי? יש לומר, אומר בחידושי מהרה אמיגו, שרבי לא רצה לפרסם את עצמו בחסידות יתירה, ולכן אמר רק שלא נסתכל במילה, שהוא דבר שהיה גם אצל רבי יוסי. ואמר רבי יוסי, מימי לא ראו קורות ביתי עם רי חלוקי, את התפירות שבחלוקי שמבפנים, כלומר, מעולם לא גיליתי אותם לצד חוץ, כי היה פושט חלוקו כמו שלובשו דרך ראשו, כלומר, שהיה מושכו ושולפו דרך ראשו מבלי להפוך אותו את הצד הפנימי לחוץ, שבכך היו מתגלים תפירות חלוקו דרך שולב, ובזמן זה היה יושב במיטתו ומכסה את עצמו תחילה בסדין משום צניעות. ולפי זה שני דברים היה עושה רבי יוסי, שהיה פושט את חלוקו כפי שלבשו דרך ראשו ולא הפכו, בית שהיה מכסה את עצמו תחילה. כך אומר הבית יוסף. ואמר רבי יוסי, מימי לא עברתי על דברי חבריי, אלא מה שאומרים לי לעשות אני עושה, ואף שיודע אני בעצמי שאיני כהן, אם אומרים לי חבריי עלה לדוכן לנשיאת כפיים, אני עולה כדי לא לעבור על דברי חבריי. תמהים התוספות בדיבור המתחיל, אילו היו אומרים לי חבריי, איזה איסור יש בעלייה לדוכן עד שרבי יוסי ראה צורך להדגיש ולומר, שגם אם יאמרו לו לעלות לדוכן, לא יעסס אלא יעלה כדי לא לעבור על דברי חבריו, כי מה איסור יש בזר העולה לדוכן, אם לא משום ברכה לבטלה? שלכהנים בלבד אמרה התורה לברך את ישראל, ובוודאי שלא הייתה כוונתו שיעלה וגם יברך. ועל זה מקשה הדרכי משה, הרי מבואר במסכת כתובות בדף כ"ד עמוד ב' שיש איסור עשה לזר הנושא את כפיו. ובמהרש"א כותב לישב שתוספות הבינו שלא הייתה כוונת רבי יוסי לברך את ישראל אלא רק לעלות. וכלשונו, אם אומרים לי חבריי, עלה לדוכן. ולכן תמו התוספות איזה איסור יש בדבר וממילא נתקשו, מה החידוש? ואילו תוספות הראש כתב שבוודאי לא הייתה כוונת רבי יוסי לעלות לדוכן, שהרי יש איסור בדבר, אלא על דרך הפלגה אמר כן, וכוונתו שגם דבר גדול הייתי עושה בשביל חבריי. ואילו התז כותב שכוונת רבי יוסי היא שאף שהוא בעצמו יודע שאינו כהן, אבל אם יאמרו לו חבריו שהוא כן כהן, יבטל את דעתו ויעלה לדוכן. והתורה תמימה בספר במדבר כתב לישב על פי גרסת רבינו ירוחם בהקדמתו, יודע אני בעצמי שאיני כדאי, ולא כפי שכתוב לפנינו שאיני כהן. ולפי זה כוונתו הייתה, אם יאמרו לי חבריי עלה לדוכן, לא לדוכן של כהנים בנשיאות כפיים, אלא למקום ששם דורשים גדולי החכמים לפני הציבור, הוא מקום גבוה ובולט כאין הצטבה. ואם כן, אין כל עניין נשיאות כפיים במאמר הזה של רבי יוסי. ואמר רבי יוסי, מימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחוריי, כלומר, שאם בא מי שדיברתי עליו ושאל האם אמרתי עליו כך, לא חזרתי בי לומר לא אמרתי, משום שמתחילה אמרתי אמת. וסבר רבי יוסי שבאופן זה אין בזה משום לשון הרע. הגמרא במסכת ערכין בדף ט"ו עמוד ב' אומרת שרבי יוסי סובר שאף דבר שנראה קצת כלשון הרע, אם לא היה נמנע מלאומרו בפני מי שמדבר עליו, אין בזה משום לשון הרע ויכול לאומרו אף שלא בפניו. ושם בערכין מפרש רש"י עוד פירוש שכוונת רבי יוסי היא שאינו חושש שיעמוד שם מי שדיבר עליו, ולכן לא היה צריך להחזיר פניו לאחוריו לראות אם עומד שם, משום שאף בפניו היה אומר את הדברים, כי רבי יוסי סובר שכל דבר שהיה אומר בפני הבעלים אין בזה משום לשון הרע. וכותב החפץ חיים בהלכות לשון הרע כלל ג' סעיף ב', שלא התיר רבי יוסי לספר לשון הרע ממש אף באופן שהיה אומרו בפני הבעלים, אלא כוונתו שדיבור שיש לו שתי משמעויות, שאפשר לפרשו באופן שאינו גנאי ואפשר לפרשו לגנאי, וזה תלוי באופן שמספרו, שאם יודע בעצמו שהיה אומרו אף בפני מי שמדבר עליו, אם כן מוכח שאומרו באופן שלא מתפרש לגנאי, ובזה מותר. ויהיה גמרא כמה שמועות של המוראים שהשתמשו בביטוי, תייתי לי, אמר רב נחמן, תייתי לי, ישולם שכרי, דקיימית שקיימתי שלוש סעודות בשבת. אומרים תוסות במסכת בחורות, דף בית עמוד בית דיבור המתחיל שמה, שמשמע מכאן שלא כולם נזרים בהם. ויהיה הגמרא שהמוראים נוספים אמרו שישולם שכרם על מצוות שקיימו. אמר רב יהודה, תייתי לי, ישולם שכרי, דקיימת עיון תפילה, התפללתי בכוונת הלב. והגמרא במסכת ברכות דף למד בית עמוד בית אומרת, יש עיון תפילה שאינו ראוי ומביא לידי כאב לב, ושם אין הכוונה שמתפלל בכוונת הלב כמו הביור כאן, אלא שמצפה מתי יעשה הקדוש ברוך הוא בקשתו שסבור שתפילתו מקובלת. כך אומר תוסות בדיבור המתחיל, עיון תפילה. אמר רב הונא ברי דרב יהושע, תייתי לישולם שכרי, דלא סגינה שלא הלכתי ארבע אמות בגילוי הראש. והמהרש"ל והגר"א הוכיחו מן הסוגיה הזו כדברי הכלבו שהביא, הדרכי משה באורח חיים סימן ב', שעניין כיסוי הראש שלא בשעת התפילה אינו מדינה אלא ממידת חסידות, ולא כשיטת המגן אברהם שכתב שם בסימן ב' שמידת חסידות היא שלא ילך אפילו פחות מדלת עמוד בגילוי ראש, וגם משמע מדבריו שדלת עמוד בגילוי ראש אסור מעיקר הדין. והתז כותב באורח חיים סימן ח' סעיף קטן ג' שבזמן הזה יש בזה איסור מעיקר הדין, מן הפסוק בחוקותיהם לא תלך וכך מנהג האומות להוריד הכובע. אמר רב שי, שתייתי לי, ישולם שכרי, דקיימית מצוות תפילין שלא הלכתי ארבע עמות בלא תפילין. ואמר רב נחמן, תייתי לי, ישולם שכרי, דקיימית מצוות ציצית שלא הלכתי ארבע עמות בלא ציצית. אמר לרב יוסף, לרב יוסף ברי דה רבא, לרב יוסף בנו של רבא, אבוך במאי זעיר תפי, באיזה מצווה היה אביך זעיר ביותר? ואומר הרן שכל תלמיד חכם ראוי לו לקבוע מצווה אחת לקיימה כהלכתה. אמר לי, ישיב לו, במצוות ציצית, יום אחד אבי קסליק בדרגה, יום אחד היה עולה במדרגות, יפסיק לחוטה נקרא לו אחד החוטים שבציצית, ולא נחית ואתה כמה דלא רמיה, לא ירד ובא מן המדרגות כל זמן שלא תקנה. ואמר רבי, תייתי לישולם שכרי, דכי חזין עצובה מרבנן דשאלי מסכתה. כאשר אני רואה תלמיד חכם צעיר שסיים מסכת, כך רשי במסכת תענית בדף דלת עמוד א' מפרש צובה מרבנן, תלמיד חכם צעיר, אז אומר רבי, כשאני רואה תלמיד חכם ש מסיים מסכת, אבידנה יום התווה לרבנן, אני עושה סעודה לתלמידים. רשי אומר שהבאי היה ראש ישיבה, ביום התווה היינו סעודה, כמו שמפרש רשי במסכת קידושין בדף למד א'. ולמה רשי מדגיש שהבאי היה ראש ישיבה? מסביר הים של שלמה, היה קשה לרשי, וכי מלבד הבאי לא היה בדורו אחד שיעדר לעשות סעודה בסיום המסכת של התלמידים? זו מצווה רבה. לכן פרש, משום שהיה ראש ישיבה, הוא קדם לזולתו. ואף שהיה עני וחולה, כמו שמבואר ליל בדף למד ג', זירז עצמו לרוב חיבת המצווה הזו. וכותב הים של שלמה, מכאן המקור למנהג ישראל לעשות סעודה ושמחה בעת סיום ולשתף בהם גם מי שלא סיים. שהרי הבאי לא סיים וגם הזמין אחרים שלא סיימו. אומר המהרש"א, התחיל את הסיפור בצורבא מרבנן וסיים ברבנן. אבידנה יום התווה לרבנן, משום שכשראה תלמידים צעירים הנקראים צורבא מרבנן, והם ודאי יחידים שגמרו ללמוד המסכת כולה בשלימות, כי סיום מסכת בשלימות אינו דבר של מה בכך הראוי לכל, עשה יום טוב לכל הרבנן, לכל התלמידים, כאילו ראה שכולם למדו את כל המסכת בשלימות עד סופה. אמר רבא, תייתי לישולם שכרי, לחיית הצורבא מרבנן לקמאי לדינה, כאשר בא לפני תלמיד חכם לדין, לא מזיג נרי שהבי סדיה, איני מניח ראשי על הקר, כלומר איני נותן שינה לעיניי, כמה דלא המהפכינה בזכותי, כל זמן שאיני מהפך ומפשפש בדבריו, למצוא בדבריו זכות, משום שאני מחבב תלמידי חכמים וחפץ בזכותם. או מסביר המהרש"א שבוודאי לא נחשב תלמיד חכם לעשות עוולה ויש להעמידו על חזקתו. ובוודאי שלא הייתה כוונתו של רבא להפך בזכותו שלא כדין, אלא רק מה שיכול להיות על פי דין שייתן ליבו שלא יעלים מעיניו את זכותו. אומר רבך בחושן משפט סימן תתוו. אמר מר ברבשי, פסיל נלה לצורבא מרבנן לדינה, פסול אני מלדון תלמיד חכם מה איתם עד חביב עליי כגופי, היות והוא חביב עליי כגופי, ואף שנצטווינו לאהוב כל אחד מישראל כגופינו, כנאמר ואהבת לרעך כמוך, מכל מקום נאמר במסכת אבות פרק א' משנה ח', שכשבעלי דין עומדים לפני הדיינים, יהיו בעיניהם כרשעים, שלא יחשבו שאחד מהם צדיק ואינו משקר, ויזקו שלא כדין. אבל את החביבות של התלמידי חכמים, לא היה יכול לסלק מגופו, כך מסביר השפת אמת. ואין אדם רואה חובה לעצמו, גם אם לפי הדין הוא חייב, אולי היה רואה זאת משום שאין דעתו מתקרבת לצד החובה לחייב את עצמו, ואפילו עם כוונתו לדון דין אמת. מספרת הגמרא, כיצד האמוראים קיבלו את השבת? רבי חנינא מעטף וקאיה פניה דמעלי שבתא, מתעטף בבגדים נעים בערב שבת לפנות ערב, ואמר לתלמידיו, בואו ונצא לקראת שבת המלכה, כי אדם המקבל פני מלך היוצא לקראתו. כך דברי הרמב"ם הלכות שבת פרק למד הלכה ב', וחכמים הראשונים היו מקבצים תלמידיהם בערב שבת ומתעטפים ואומרים, בואו ונצא לקראת שבת המלך. אני פעם התארחתי בשבת אצל יהודי תלמיד חכם גדול שכך קיבל את פני השבת, עמדתי נפעם. רש"י במסכת בבא קמא בדף ל"ב עמוד ב' אומר שהשבת קרויה מלכה משום שיבת זוגה של כנסת ישראל, כמה מבואר במדרש בבראשית רבה, וישראל בני מלכים הם, אומר המהרש"א. רבי ינאי לוי שמנאי מעלי שבת, לבש בגדיו לכבוד שבת בערב שבת, ואמר בואי חלה, בואי חלה, כינה את השבת חלה, קלה מתוך חביבות. והטעם שרבי חנינה היה יוצא לקראת השבת ורבי ינאי היה עומד על מקומו, משום שבאמת השבת הינה בת זוגה של ישראל, ובשבת עצמה הרי כנשואה, אבל בכניסת השבת הרי כקלה, וכיוון שדרך חתן לצאת לקראת קלה קודם כניסתה לחופה, כך גם רבי חנינה יצא לקראתה בערב שבת כשהיא עדיין קלה, ורבי ינאי היה לו הנהגה אחרת שלא יצא לקראתה, ועד הרבה היה עומד במקומו בכניסת השבת ואומר בואי קלה, בואי קלה, כלומר שהקלה תבוא אליו כדרך קלה לאחר כניסתה לחופה שתבוא מבית אביה לבית בעלה, ולכן כפל פעמיים בואי חלה, בואי חלה, כלומר בואי קלה לחופה ואחר כך בואי קלה לבית בעלך. כך מסביר המהרש"א. מספרת הגמרא כיצד האמוראים כיבדו את השבת. רבא בר אבונה איקלה הזדמן לבי רבא בר אב נחמן, לביתו של רבא בר אב נחמן בשבת, קריבו לי תלת סבי תוחי. הגישו לפניו שלושה שאים של רקיקים פת דקה כמצא, שמרחו אותם בשומן עלייה או בשמן. אמר לו רבא בר אבונה לבני ביתו של רבא בר אב נחמן, מי אבי ידיתון דעתנה, וכי ידעתם, שאבוא היום לביתכם שהכנתם כל כך לכבודי? אמרו לי, הישיבו לרבא בר אבונה מי עדיף תלן מינה? וכי אתה יותר חשוב לנו מן השבת שנאמר בה וקראת לשבת עונג, כלומר, לכבוד שבת הכרנו ולא ידענו שתבוא. רבי אבא זוון בתלייסר, איסטרי פשיטי ביסרה מתלייסר טבחי, קנה בשר לכבוד שבת ב-13 סלעי מדינה, מ-13 טבחים כדי לטעום בשבת מן המובחר. הוא משלם להוא הצינור הדדש, היה נותן את הבשר לשמשים המכינים את סעודתו בפתח הבית, והוא עצמו לא נכנס לבית כי היה ממהר לחזור ולהביא בשר אחר. ואמר לו, הוא אמר לשמשים, אשור היה, אשור היה, התחזקו מהר, התחזקו מהר להכין את זו שהבאתי עכשיו, בעוד שאלך להביא עוד. עוד פירוש אומר רש"י, שהיה מזמן לטבחים העותם על הפתח עוד קודם שהביאו לו את הבשר, ואומר להם, התחזקו מהר באומנותיכם, לחזור ולמכור ולהתעסק בצורכי שבת. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף קי"ח במסכת שבת, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא גדולה. שאלה ראשונה, מתי הוזמן סעודה שלישית? שאלה שנייה, מה הפירוש פרנסת לינה? שאלה שלישית, מאילו פרנויות ניצל האוכל ג' סעודות? שאלה רביעית, מהו דבר מועט שניתן לענג בו את השבת? שאלה חמישית, מניין שהמשמר שבת כהלכתו מוחלים לו אפילו על עבודה זרה? והשאלה האחרונה, כיצד היה קורא רבי יוסי לאשתו ולשורו? אלה מוריי ורבותיי השאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו היום הזה בסייעתא דשמיא בדף קי"ח במסכת שבת, וכעת אל פנינתנו שונה הלכות. בפנינתנו שונה הלכות, אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. מי שיש לו מזון שתי סעודות אסור לו ליטול מן התמחוי. היו לו מזון 14 סעודות, לא ייטול מן הקופה ולא יאכל במוצאי שבת כלום, ויאכל סעודה שלישית בשבת. אין פוחתים לעני העובר ממקום למקום מכיכר אחד הנמכר בפונדיון, כשהיו החיטים 4 שאים בסלע. ואם לן נותנים לו מצה לישן עליו וכסת ליתן תחת מרשותיו, ושמן וקטנית, ואם שבת במקום, נותנים לו מזון 3 סעודות ושמן וקטנית ודג וירק. ואם היו מכירים אותו, נותנים לו לפי חבודו. מדיחים כלים בשבת לצורך היום, כגון שנשאר לו עדיין סעודה לאכול, אבל לאחר סעודה שלישית אין מדיחים, ואפילו בליל שבת מותר להדיח לצורך מחר או לצורך סעודה שלישית. ואם יודע שלא יצטרך עוד לאילו הכלים, אסור להדיחה משום תורך, ולהפך, אם יודע שיצטרך להם, כגון שרוצה לאכול עוד פעם אחת אפילו לאחר הסעודה שלישית, גם כן מותר. ומכל מקום, אם יש לו כלים או כוסות ברווח, אינו נכון להדיח כלל בשבת. מצוות עונג שבת, התבשילים. איזו עונג זה שאמרו חכמים שצריך לתקן? תבשיל שמן ביותר ומשקה מבוסם לשבת, הכל לפי ממונו של אדם. וירבה בבשר ויין ומגדנות כפי יכולתו, וכן בכל מקום ומקום לפי מנהגו יענגהו, במאכלים ומשקים החשובים להם, עונג. וטוב להיזהר שלא יפחות משני תבשילים, גם טוב שיוכל בכל סעודה דגים, אם לא שאין נאותים לו לפי טבעו, או שסונן, ושבת לעונג ניתן ולא לצער. וכל המרבה בהוצאת שבת ובתיקון מאכלים רבים וטובים, הרי זה משובח. אפילו מי שצריך לאחרים, אם יש לו מעט, מי שלא צריך לזרז עצמו לכבד את השבת. על כן צריך לצמצם בשאר ימים כדי לכבד את השבת, והיינו שצריך לדחוק עצמו לכבד ולהנהג את השבת כראוי, כיוון די אפשר לו ויש בידו להוציא על זה, ולא די בדבר מועט בלבד. אם אין ידו משגת אפילו לא עשה אלא שלק וכיוצא בו משום כבוד שבת, הרי זה עונג שבת, ואינו חייב להצר לעצמו ולשאול מאחרים כדי להרבות במאכל בשבת. ומי שיש לו ממון כדי לקנות מזה מזון 3 סעודות ויותר מזה קצת, מחויב להוציא אותן על השבת, כדי שיתקיים שלוש סעודות וקסה דה ארסנה. לא אמרו עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות אלא למי שהשעה דחוקה לו ביותר. ואז אינו מחויב לא בשלוש סעודות ולא בקסה דה ארסנה, והיינו שאין לו רק מזון שתי סעודות לשבת ואין לו משקונות ללוות עליהם, ובלא משקון אין יכול להשיג. אבל אם יכול צריך ללוות כדי שלא לבטל מצוות עונג שבת, ומכל מקום נכון מאוד שיראה להשתדל על כל פנים בקיום שלוש סעודות וקסה דה ארסנה. מי שאין לו כלום והוא מוטל הכל על הצדקה, הרי הגבאים מחויבים ליתן לו שלוש סעודות וקסה דה ארסנה על כל פנים, ובאדם נכבד הכל לפי כבודו. השבת ועבודה זרה כל אחת משתיהן שקולה כנגד שאר כל מצוות התורה, והשבת היא האות שבין הקדוש ברוך הוא ואיננו לעולם. לפיכך כל העובר על שאר המצוות הרי הוא בכלל רשעי ישראל, אבל מחלל שבת בפרסיה הרי הוא כעובד עבודה זרה, ושניהם כגויים לכל דבריהם. לפיכך משבח הנביא ואומר, אשרי אנוש שיעשה זאת ובן אדם יחזיק בה, שומר שבת מחללו, פסוק בספר ישעיה. וכל השומר את השבת כהלכתה ומכבדה ומענגה כפי כוחו, כבר מפורש בקבלה, שכרו בעולם הזה יתר על השכר הצפון לעולם הבא, שנאמר, אז תתענג על השם וירכבתיך על במותי הארץ, ואכלתיך נחלת יעקב אביך, כי פי השם דיבר. זהו שונה הלכות שלנו להיום, וכעת אל הפתיח הנפלא שפותח את פנינתנו, משנה יומית.
ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ, ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ, ולעשות רצון אביהם שבשמיים,
בשמיים. ויבואו למקרא ולמשנה וללימוד דרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים. מילים מתוך התנא דבי אליהו בפתיח המופלא שיפתח מהיום בסייעתא דשמיא את פנינתנו משנה יומית, ואודותיו דיברנו באריכות בפתח שיעור דפינו היומי היום. כידוע בסייעתא דשמיא, פנינתנו משנה יומית מחולקת לשניים. בחלק הראשון אנחנו לומדים את המשניות שאין עליהם גמרא, ובחלק השני אנחנו לומדים את המשניות על פי סדר הש"ס במפעל המשנה היומית קביעותא, וגם לחלק השני של מפעל המשנה היומית פתיח מוזיקלי, אותה מילים, אותו ניגון עם זמר אחר, שלוימי דסקל. כאמור, משנה יומית חלק א', אנחנו אוחזים בסדר זרעים, מסכת תרומות פרק ה' משנה ח'. שאה תרומה שנפלה ל-100 שאה חולין, והרי היא בתהילה, בתהילה ברוב, אלא שצריך להרים מן התערובת שאה אחת ולהתנה לכהן, ולא יספיק להגביה להרים את השאה עד שנפלה לתוך תערובת זו אחרת. שאה תרומה אחרת נפלה לתוך התערובת הזו, הרי זו אסורה כאילו נפלו שתי השאים של תרומה בבת אחת ונעשה הכל מדומה. איל כך אסורה התערובת לזרים, ורבי שמעון מתיר את התערובת אף על פי שלא הרים את השאה הראשונה, מכל מקום בטלה כבר קודם שנפלה השאה השנייה ונמצא הכל חולין. יש עכשיו 101 חולין כנגד השאה השנייה. איל כך התערובת מותרת לזרים. מסכת תרומות פרק ה' משנה ת', המשנה חותמת את הפרק. שאה תרומה שנפלה ל-100 שאה חולין, ותחנן כאחת ופחתו. נעשו החולין פחות מ-100 שאה, כשם שפחתו החולין כך פחתה התרומה ואין בה שאה, כלומר, שאף לאחר שתחנן יש בחולין 100 חלקים כנגד התרומה המעורבת בהם, כשם שהיה קודם שתחנן, ומותר, כלומר, שמרים שאה ונותנה לכהן והשאר מותר לזרים. שאה תרומה שנפלה לפחות מ-100 לתוך פחות מ-100 שאה חולין ונעשה הכל מדומה, ותחנן ואותירו ונעשו יותר ממה שהיה קודם לכן, ויש עכשיו בחולין 100 שאה, כשם שאותירו החולין כך אותירה התרומה, ויש גם בתרומה יותר משאה, כלומר שאף עכשיו אין בחולין 100 חלקים כנגד התרומה שבאה לבטל אותה, ואסור לזרים משום מדומה, כשם שהיה אסור קודם שתחנן. אם ידוע שהחיטים של חולין יפות משל תרומה, ונמצא שלאחר שתחנן החולין אותירו נהיו יותר והתרומה לא הותירה, ויש עכשיו 100 חולין כנגד התרומה המעורבת בה, מותר. ואף על פי שקודם שתחנן נעשו מדומה, מכל מקום חזרו ואותרו לאחר התחינה, כיוון שעכשיו התרומה בטלה באחד ומאה. שאה תרומה שנפלה לפחות מ-100 לתוך פחות מ-100 שאה חולין, ואחר כך נפלו שם חולין, ויש בחולין בין הכל 100 שאה, אם שוגג עם החולין הנוספים נפלו בשוגג מותר, שהתרומה עולה באחד ומאה, ומרים שאה ונותנה לכהן והשאר מותר, ואם מזיד הוסיף חולין במזיד, אסור. מסכת תרומות פרק 60 משנה א', האוכל תרומה שוגג שלא ידע שזוהי תרומה, או שלא ידע שתרומה אסורה באכילה, או אפילו ידע שזוהי תרומה ואסורה היא באכילה, אבל לא ידע שחייבים איתה על אכילתה, משלם לכהן קרן דמי שוויה של התרומה שאכל וחומש, ועוד מוסיף עליו חומש. כמו שנאמר בתורה, ואיש כי יאכל קודש במשגגה ויסף חמישיתו עליו. חומש זה הוא חומש מלבר מבחוץ שהוא רבע הקרן מלגב מבפנים, כגון אם אכל תרומה ששוויה 4 דינרים משלם לכהן 5 דינרים, שכן דרשו ויסף חמישיתו עליו שיהיה הוא וחומשו 5, כלומר שהקרן עם החומש הם 5 רבעים של הקרן, ולכן נקרא חומש הוא החלק החמישי מכל התשלום, הקרן בצירוף החומש, וכן כל החומשים האמורים בתורה חומשים מלברים. אחד האוכל ואחד השוטה ואחד הסך, בין האוכל מאכל של תרומה ובין השוטה יין של תרומה ובין הסך גופו בשמן של תרומה, אחד תרומה תאורה ואחד תרומה טמאה, בין תרומה תאורה ובין תרומה טמאה, משלם לכהן חומשה של התרומה, היינו חומש נוסף על הקרן, וחומש חומשה, שאם אכל תרומה ושילם קרן וחומש וחזר ואכל בשוגג תשלומי החומש, הרי הוא מוסיף חומש על אותו חומש, כגון שאם החומש הוא דינר, משלם דינר ורבע הדינר. אינו משלם תרומה, תמורת התרומה שאכל אינו משלם לכהן תרומה אחרת שיש לו, כגון שירש תרומה מאבי אמו שהוא היה כהן, אלא חולין מתוקנים שהופרשו מהם תרומה ומעשרות, שנאמר באוכל תרומה בשגגה ונתן לכהן את הקודש, דבר הראוי להיות קודש ולא תרומה שהיא כבר קודש. והוא הדין לעניין תשלומי החומש שדרשו ויסף חמישיתו עליו, לרבות חומשו כמותו, מה הקרן אינו משתלם אלא מן החולין, אף החומש אינו משתלם אלא מן החולין. והן נעשים תרומה, החולין המתוקנים שמשלם לכהן נעשים תרומה, ונוהגים בהם כל דיני תרומה. והתשלומים תרומה, אם חזר ואכל בשוגג את החולין ששילם, התשלומים שהוא משלם תמורתם גם הם נעשים תרומה. אם רצה הכהן למחול על התשלומים הללו, אינו מוחל, אינו יכול למחול, כי הועיל וגזירת הכתוב היא שחייב לשלם דבר הראוי להיות קודש, ואינו יכול לפתור עצמו בדמים, אין הדבר תלוי בבעלים. זוהי המשנה היומית שלנו חלק א', וכעת אל מפעל המשנה היומית, קביעותה. ולפני כן, הפתיח המוזיקלי, המופלא, ומי שעמלה על כך, ובסייעתא דשמיא רואה ברכה בעמלה, ביתנו מרים שליטה, אשת הכהן הגדול, רבי יהודה לייב שליטה, בכבוד.
ויבוא היו למקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמה סויס רצוי נביא שבשמיים ולמה סויס רצוי נביאים שבשמיים
מפעל המשנה היומית קביעותה מסכת תמיד אשר בסדר קודשים. היום הזה בפרק ב' לומדים אנו את משניות א' וב'. ממשיכה המשנה ומתארת את סדר עבודת הכהנים אחר שסיים הכהן לתרום את הדשן. אומרת המשנה, ראו אחיו הכהנים את הכהן שתרם את הדשן שירד מלתרום, והם רצו ובאו מיירו וקידשו ידיהם ורגליהם במים מן הכיור כהכנה לעבוד את עבודות המקדש. לאחר מכן נטלו את המגריפות יעים ואת הצינורות מזלגות ועלו לראש המזבח. האיברים של קורבנות העולה והפדרים, החלבים של הקורבנות שלא ניתקלו מבערב, שלא נשרפו לגמרי ולא נעשו איפר, סונקין אותם, מסלקים אותם הכהנים בעזרת המזלגות לצדדי ראש המזבח סמוך למערכה. אם אין הצדדים של המזבח מחזיקים את כל האיברים והחלבים, היו הכהנים סודרים אותם בסובב על הכבש, כלומר בראשו של הכבש בחלקו שממעל לסובב. והסובב היה מנרפסת כזו שהקיפה את גג המזבח. מסכת תמיד, פרק ב' משנה ב'. לאחר שסילקו הכהנים את האיברים והחלבים לצידי ראש המזבח, הם החלו מעלים באפר, כלומר התחילו לגרוף במגריפות שבידיהם את האפר שהתפזר על המזבח מהקורבנות של היום הקודם, והעלו אותו על גבי התפוח הרמת אפר גבוהה, ותפוח היה נמצא באמצע ראש המזבח, פעמים קרה שהצטברו עליו כ-300 קור של אפר. והגמרא מבארת שהמספר המוזכר במשנה נאמר בדרך גוזמה, כי מדובר בכמות של מידות של זמננו, 75 מטר מעוקב לדעת רב חיים נועה, או 129 מטר מעוקב לדעת החזון איש. מלבד תרומת הדשן הנעשית בכל יום שפרטיה התבהרו בפרק הקודם, נעשתה גם הוצאת הדשן. בדרך כלל אחר שערמו את הדשן על התפוח, היו מדשנים את המזבח, כלומר גורפים ומורידים את הרימות האפר מן המזבח, ומוציאים אותו אל מחוץ לירושלים. דנה משנתנו עם מצווה זו נוהגת ברגלים. אומרת המשנה, וברגלים היינו בפסח שבועות וסוכות, לא היו מדשנים אותו את המזבח. הכהנים לא היו מסירים את הרימת האפר מן המזבח, אף שהייתה גדולה מאוד והפריע לסידור המערכה. אלא ישירו על המזבח מפני שהוא האפר הרב נוי למזבח, שמראה שהוא לא עמד בתל אלא הקריבו עליו קורבנות רבים. ומימיו, כל ימי המזבח לא ניתצל הכהן מלהוציא את הדשן אל מחוץ לעיר, כשהתפוח היה גדול מדי. כלומר, כל הימים בהם עמד המזבח על מכונו והוקרבו עליו קורבנות, לא ניתצל שום כהן מלעסוק בהוצאת הדשן. זאת למרות שהמלאכה הזו אינה נכבדת כל כך כשאר העבוד. זוהי המשנה היומית שלנו על שני חלקיה עם הפתיחים המוזיקליים המופלאים שחנכנו היום בסייעת הדשמיה, וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי י' בתמוז תפשין פי, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הענקית, את דף קוף י' ח' במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי י' א' בתמוז תפשין פי, ערב שבת קודש, פרשת בלק ובחוץ לארץ, פרשת חוקת ובלק. כזכור, מאז חג השבועות, כשאנחנו חגגנו איסרו חג וקראנו את פרשת נשוא בחוץ לארץ, חגגו באותה שבת יום טוב שני של גלויות, ולכן עד עכשיו הם פיגרו בפרשה אחת אחרינו, השבת הזאת בסייעת הדשמיים מתאחדים. בארץ ישראל קוראים את פרשת בלק, ובחוץ לארץ פרשיות חוקת ובלק. ונלמד מחר בעזרת השם ובישועתו, כרגלינו וערבי שבתות וימים טובים, שני דפים, הדפים קוף יוטט, הדף ה-120, קוף חף במסכת שבת. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בפסורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראיתה, חי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.